אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו היום באולפן תמיר צוברי וקשת מאירוביץ' שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום גם ליובל אביבי.
שלום, מאיה. אנחנו דיברנו כאן בעבר על הקשר שבין ספרות ודמנציה והאופן שבו הספרות מטפלת בנושא הזה ביתר סט לדעתי בשנים האחרונות. עכשיו יצא הגיליון ה-22 של כתב העת דפים למחקר בספרות של החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. אנחנו נדבר עם עורכת כתב העת דוקטור ורד לב קנן, שהיא גם חוקרת ספרות בחוג. מאוד מעניין, יש פה כל מיני דברים. ובעיקר נראה שהדמנציה משמשת לכל מיני דברים בספרות. זאת אומרת, לא רק מתייחסים אליה כנושא, אלא גם כפיגורה. אנחנו נדבר גם עם פרופסור חגי ארליך, הנושא האקטואלי, שמתברר שיש לו היסטוריה ארוכה באזור הזה של העולם, הזיות סיפוח. לאורך ההיסטוריה מתברר, עמים ומדינות חלמו על הדבר הזה פה ממש, בסיפוח שטחים, תמיד פינטזו להרחיב את הגבול ולעבור את הגבול, ופלא, יש לרוב, לדבר יש מחיר בדרך כלל. אבל לפני כל אלה, נראה שמשבר סל התרבות, סל תרבות, נפטר אתמול בערב, אם כי נוסח ההודעה של שר החינוך לא מאוד מאוד מעודד, תכף נקרא את מה שהוא כתב.
כן, רק נספר קודם שסל תרבות היא תוכנית החושפת את כל תלמידי הגנים ובתי הספר בישראל לתרבות ואומנות, וגם מאפשרת ליוצרים ויוצרות מתחומי הקולנוע, תיאטרון, ספרות, אומנות פלסטית, מחול ומוזיקה, להתפרנס בזכות ביקורים במוסדות החינוך, כך ששני הצדדים מרוויחים, גם התלמידים שמקבלים חינוך לתרבות ולאומנות, שפעמים רבות זה נושאים שנזנחים בתוכנית הלימודים הכללית, וגם האומנים והאומניות שעובדים כמובן במקצוע שאין בו הרבה כסף בדרך כלל, ובאמצעות הדבר הזה הם מקבלים כסף עבור העבודה שלהם בתוכנית הזאת.
כן, התקציב השנתי לפי מה שקראנו של סל תרבות הוא 60 מיליון שקלים, מחציתו מגיע ממשרד החינוך והיתרה מהרשויות המקומיות ומתשלומי הורים, והתקציב מסתיים כל שנה בסוף אוגוסט, וכל שנה מחדש משרד החינוך מפעיל מחדש את ההתקשרות עם החברה למתנסים, שהיא זאת שמפעילה את סל תרבות. והשנה, כיוון שאין תקציב למדינה ואין תקציבים, משרד האוצר לא מעביר תקציבים, אז משרד החינוך התעכב בהעברת הכספים. בחברה למתנסים הודיעו שהתוכנית תיסגר. למרות שכבר כשזה פורסם בסוף שבוע שעבר, משרד החינוך הבטיחו למצוא פתרון לדבר הזה.
אז ההודעה הזאת על הסגירה של סל תרבות גררה הרבה תגובות מצד אנשי תרבות. המהלך הזה כונה מכת מוות לתרבות. פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל פרסם הודעה ששם הם כתבו, אסור להשלים ההחלטה התמועה של חברת המתנסים על סגירת סל תרבות. פורום מוסדות תרבות קורא לחברת המתנסים לחזור בה מההחלטה שמשמעותה מחיקה של מפעל חינוכי תרבותי כה מפואר, ולמצוא את הדרך להמשיך לקיימו. המשמעות המיידית של סגירת מפעל סל תרבות הינה מניעת זכותם של ילדי ישראל להיחשף לתכנים של תרבות ואומנות, בעיקר בימים אלו שבהם מופעי התרבות מוגבלים בלאו הכי. האוצרת דרורית גורריה כתבה שמדובר בעוד מסמר בארון המתים של התרבות בישראל, וגידול דור שלא ידע צ'כוב מיהו, ושואם סמית, הסופרת, דיברה על חורבן הבית.
כן. לפחות מן השפה אל החוץ נראה שהמשבר נפטר כאמור. אתמול בערב פרסם שר החינוך יואב גלנט הודעה בזו הלשון. עצרתי הערב, אני מת על זה שהם משתמשים ככה בלשון יחיד, עצרתי הערב את ביטול סל תרבות במערכת החינוך, הנחיתי להקצות 8 מיליון שקלים לפתרון זמני עד סוף שנת העבודה 2020. השלמת הסכום לשנה הנוכחית מותנית באישור ועדת החינוך בכנסת, המסרבת לדון בנושא.
עכשיו, זה לא נשמע כמו פתרון המשבר, אלא כמו מישהו שמכין את התירוץ ללמה המשבר הזה לא נפטר.
כן.
בגלל ועדת החינוך בכנסת שמסרבת לדון בנושא.
אני בגופי נעמדתי מול הדבר הזה, אבל הוועדה...
תראה, אגב, איזה סכומים מינורים מדובר.
8
מיליון
שקלים.
ברמה של תקציבי מדינה, גם ה-60 מיליון שקלים,
כן.
זה כלום, זה לא הרבה כסף.
ש-60 מיליון שקלים, את יודעת, חלק מזה זה תשלומי הורים מה-60 מיליון שקלים האלה, חלק מזה זה רשויות מקומיות. זה לא שכאילו...
רשות... לפחות חצי זה רשויות מקומיות, כן, אז בוא נגיד שמשרד החינוך צריך, נגיד שהוא צריך לתת 30 מיליון שקלים.
כן. עכשיו, רשויות מקומיות, מאיפה מגיע הכסף שלהם? כן, המדינה מתקצבת אותם, אבל חלק מזה מגיע גם כן מהכיס של ההורים, כי זה כל מיני ארנונה וזה וזה.
זה הכל הכסף שלנו. מה זאת אומרת? מה זה הכסף של המדינה? זה כסף שלנו.
אבל גם אם את מדברת...
זה לא שייך לגלן באופן פרטי והוא עושה לנו טובה עכשיו.
נכון, אבל זה כאילו, זה לא שכאילו אנחנו שילמנו מס הכנסה וזהו. משם הכל סודר. לא, זה מעבר כל הדברים האלה. טוב, גם שר התרבות, חילי טרופר, פרסם הודעה, שבה הוא אומר, מהרגע שבו נודע לנו על כך שסל תרבות עומד בפני סגירה, פעלנו יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי למנוע את סגירתו, ואני שמח על כך שהערב נמצא פתרון. סל תרבות הוא מוסד חשוב, אשר מקנה ערכים של תרבות לילדי ישראל. התרבות חשובה מדי מכדי שנוותר עליה במיוחד בימים כאלה. והיה גם פוסט בפייסבוק של הסופר יונתן יבין שכתב על כך וחיבר בין הדבר שקרה בסל תרבות לבין דברים גדולים יותר. כך הוא כתב. ביום שישי יצא שר החינוך יואב גלנט לדבר עם המפגינים שמחו מחוץ לביתו על סגירת סל תרבות. רובם היו בהלם מעצם המעשה. למחרת עשה זו שר התרבות, חילי טרופר. בשני המקרים הלהבות הונמכו, חיוכים נמתחו, דיאלוגים התפתחו. לא נטולי אמוציות, לא בלתי סוערים, אבל נפתח דיאלוג. כתוצאה מכך הובילו טרופר וגלנט מהלך לביטול גזירת סגירת סל תרבות ארצי, והתודה מגיעה בעיקר לעומרי זמרי שארגן את המחאה. זה לא משהו חדש, הוא אומר, מגע ישיר של שר בכיר עם מפגינים. זה משהו ישן, שהופסק בעידן נתניהו. גם את עצם האפשרות לשיחה ישירה של העם עם נבחריו, שנראית פתאום מובנת מאליה, גזל מאיתנו עידנו הנצחי של מלך הריחוק, והשאיר אותנו עם תקציב לקשר עם הבוחר. האמינו או לא, הוא מזכיר, בשביתת הסטודנטים, בעידן המלך ביבי הראשון, 1999, שרה נתניהו אשכרה הכינה או הזמינה פיצות למפגינים. מילדותי ונעוריי זכורים לי טיוליו הרגליים של יצחק שמיר עם המאבטח שלו בשכונה. שר שהגיעו אליו הביתה יצא אל המפגינים כדי לשמוע מה כל כך חשוב להם עד שהתאגדו, בלי רשתות חברתיות, ככה בלואו-טק, מצאו את כתובתו ובאו עד אליו. זה הוא אומר על, על נגיד, מתחמים שבהם לא יוצאים אל המפגינים כדי לדבר איתם ולשמוע
נכון,
מה יש להם.
נכון, יפה שגלנט וטרופר יצאו.
בהחלט.
זה כאילו אמור להיות ברור מאליו, אבל זה לא.
אני לא יודע.
מעניין מה קורה אם נתניהו היה יוצא. ומדבר עם אנשים, סתם. או אפילו מתחפש ויוצא, כמו המלך הזה שרוצה לשמוע מה אומרים הנתינים. תתחפש ותצא. ותדבר עם אנשים סתם.
אני לא בטוח ש... לא,
מה?
אבל את יודעת...
לא יקרה לו כלום. אם... אני אומרת לך שלא יקרה לו כלום.
אם הוא היה יוצא ומדבר, לא היה קורה לו כלום.
נכון.
אני מאמין.
ברור שלא היה קורה לו כלום, אף אחד לא היה נוגע בו.
ברור שלא. לדעתי זה ברור מאליו.
אוקיי. אני לא חושבת שזו הסיבה שהוא לא יוצא, אבל
לא.
בסדר.
יש שם, את יודעת, יש שם מסך שחור גדול כזה.
כן.
הוא פשוט...
לא. בוא, סליחה. תשמע, בוא לא נשכח שנרצח ראש הממשלה במדינת ישראל. ומאז שהוא נרצח, החמירו את ההבטחה, ונהיו המסכים האלה, וזה לא המצאה של ביבי, הכל בסדר, כאילו.
המסך הזה לא שם מאז 95.
מאז 95, החמירו את הכל, ונהיו המסכים האלה. בהחלט כן.
אוקיי.
אז בואו, לא בהכל הוא אשם.
לא.
אוקיי.
לא בזה.
אוקיי. אז נשמע שיר ונתקדם.
שמעו על מעדר וכלשון היפנים פיתחו אדם מתוחכם שמשמיד אנשים מזן מסוים we
חזרנו, אנחנו, מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, הדמנציה הפכה בשנים האחרונות מוקד לדיון רב תחומי. שפע יצירות התיעוד וייצוגי המגוונים של המחלה בספרות ובקולנוע, בשנים האחרונות הורו צורך לברר את היחסים שבין התופעה הקלינית לתופעה הספרותית והתרבותית, כך כותבת דוקטור ורד לב קנן מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, שעורכת את כתב העת של החוג, דפים למחקר בספרות, הכרך ה-22 שלו, שיצא לאחרונה, סוף סוף, אחרי עיכוב מסוים, אנחנו כבר דיברנו על הכוונה להוציא את הכרך הזה פה בתוכנית, מתמקד בפואטיקה של השכחה, ספרות ודמנציה. יש שם מאמרים של פרופסור דנה אמיר, דוקטור מיכל בנפתלי, פרופסור זלי גורביץ', פרופסור גלי שחר, ועוד ועוד. שלום דוקטור ורד לב קנן.
שלום יובל, מה שלומך?
מצוין. ספרי לנו קצת, קודם כל, מה יש בגיליון הזה? איזה כיוונים לקח המחקר הזה שמתעסק בדמנציה?
כן. קודם כל, אני רוצה לומר שזו איזה מין קריאה ראשונה, קריאה, אני חושבת, פורצת דרך, לחבר בין באמת התופעה הקלינית הדמנציה, שהפכה להיות איזושהי מחלה מאוד מאוד שכיחה, נפוצה בתוך החוויה היומיומית של כולם, לבין מחשבת הספרות. כן, השימוש במונח הזה, פואטיקה, בא לומר שאולי אנחנו יכולים גם למצוא במרחב הדמנטי, בחוויה הדמנטי הקשה כל כך, הכואבת כל כך, ושבאמת ביום יום מי שחווה אותה מוצא את עצמו חסר אונים הרבה פעמים. ועם זאת, האפשרות שלנו לחשוב את החוויה הזאת, חוויה שאפשר להגדיר אותה כחוויה של שכחה או של חורים או של אזורים אפורים בתודעה, מה היא יכולה ללמד אותנו על עצמנו, על עצמנו, וכאן אני מדברת על אנחנו, שאולי אנחנו לא דמנטים, ועל חוויית הכתיבה, חוויית הזיכרון, מה זו כתיבה.
את חושבת שזה עיסוק חדש, זה של השנים האחרונות, שפעם עסקו בזה פחות?
בהחלט כן. אני חושבת ש למעשה, בשנים האחרונות, המינוח הקליני הפך להיות כל כך נוכח בתודעה הקולקטיבית, שכן, הוא הפך להיות משהו שמתבוננים בו. אני גם חושבת שכל מיני תנודות ותמורות בתרבות שלנו הפכו את ההתמקדות שלנו בהתפוררות של התודעה הרבה יותר כן, חזקות. אני רוצה לומר שתחשבו למשל, אני לא יודעת, באמת במאה ה-19 או בעולמות קצת יותר מרוחקים מאיתנו, שבהם החיים עם הזקנים שלנו, הם היו מאוד משותפים. זאת אומרת, לחיות עם הסבתא או הסבא בבית, זה היה משהו שהוא בלתי נפרד מהחיים, וכך ששינויים שחלים באדם הם היו נחווים בצורה ממושכת ורציפה. כאשר בעולם המודרני יש לנו איזה חיץ בין האנשים המבוגרים לבין האנשים שהם פעילים בתוך החיים, ופתאום השינוי הקשה, החד הזה, גם הופך להיות הרבה יותר אקוטי והרבה יותר קשה להכלה.
אני גם חשבתי לעצמי שיכול להיות שבנגיד ספרות של המאה ה-19 או אפילו תחילת המאה ה-20, אולי הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דמנציה תואר שם כנגיד הזקנה המשוגעת בעליית הגג. תמיד היה שם את הדימוי הזה, כי ילדה לפחות קראתי כל מיני ספרים שיש הזקנה משוגעת בעליית הגג. ולאחרונה אני חושבת שהזקנה המשוגעת בעליית הגג פשוט הייתה דמנטית וסגרו אותה שם.
כן, אני במקרה גם נתתי דוגמה במבוא שלי לחוברת על דמות של סקנה מאוד משעשעת שמופיעה ברומן לבני הנאורים שכתב הסופר הפולני מקושינסקי, קורנל מקושינסקי, שנקרא הנערה בבית הלבן. ושם מתוארת נערה, סקנה, שעושה כל מיני דברים נורא מוזרים, והיא איבדה פשוט את הזיכרון שלה.
ואת הצלחת להראות פה מישהו שמצליח לעשות את זה מצחיק.
כן, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מצחיק, אלא כמו זה, אנחנו יכולים להתבונן בזה בתור משהו שהוא חלק מהחיים שלנו, כן. לא דבר, בהחלט לא דבר שמעורר אימה וחרדה. אני רוצה לומר שאנחנו, כל יום שאנחנו פותחים את המוספים הספרותיים, אנחנו מגלים עוד ועוד שירים, מסות, כתיבות שעוסקות בחוויה הדמנטית. רק יום שישי הזה בארץ, ודאי שמתם לב לשירים הנוגעים עוד ללב של אגי משעול, שמתארים את מות האב. ושוב, יש דוגמאות רבות מאוד. אני רוצה להתייחס למשל לספרה של נורית זרחי, בדידות או, כן. שיצא ממש לפני הקורונה. תרשו לי בבקשה לקרוא קטע אחד מאוד מעניין.
בהחלט.
עבורנו.
כן, כן, בטח.
אוקיי, אז היא כותבת, אם קשה לדבר על בדידות ובתיה, קשה עוד יותר לדבר על הרווח שהיא מותירה. הבית פנוי למעשה ריק. לפי עצמי הייתי אמורה לסבול מזה, אבל יש בי תחושה של רווחה עצומה. איש לא יאמר לי מה לעשות. אינני אהובה וגם לא דחויה. לא שמנה, גם לא רזה, לא טיפשה ולא חכמה, פשוט נושמת. מעתה אל תתאמצי, גברת, אלא אם כן למען עצמך. אבל מסתבר שזו מלכודת. למה שאתאמץ למען עצמי? למה שאת תחצח שיניים, אפגוש חברות, אצא לסרטים, להרצאות? ולאט לאט הבית סוגר עליי במעין כישוף, כאילו מעבר למפתן קיים עולם שאין בי כוח להיפגש איתו. החיים מצטמצמים והולכים, הנוחות עוטפת אותי. מה לעשות שאוצר המילים שלי הולך וקטן מחוסר שימוש? אני באמת יכולה לדבר עם הדבר, עם האיש בסופר, עובדת קיומה מחברת אותי חיבור של רגע לעולם החיצון. הפנים מציף אותי, ולרוב אני מרגישה כמו חייזר. אז זו כמובן ניסוח מאוד, מאוד מודע לעצמו ונוקב של חוויה של, לא, של, לא, לא דמנטית בכלל. אנחנו יכולים לראות שבתוך העדות המאוד כואבת הזאת על הצטמצמות, על 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 באמת על בדידות של הוויה, יש משהו שמכיל גם את החוויה הקשה הזאת הקלינית שנקרא דמנציה, שאנחנו באמת כל כך כל כך מבועתים ממנה וכואבים אותה. אני רוצה לומר עוד דבר אחד, אם תרשו לי, אני חושבת שבתוך המפגש, דרך אגב, בתגובות שאני מקבלת על הכרך הזה, אנשים מאוד מאוד מתרגשים, וכל אחד מספר, כן, אמא שלי, אבא שלי, זה דברים שמאוד, אתם יודעים, זה כמו סיפורי לידה,
כן, לכל אחד יש, כן.
זה אחד הדברים שפשוט, קודם כל, אני חושב ש... תוחלת החיים שלנו התארכה, אבל איכות החיים לא בהכרח צועדת את היד ביד, ולכן אנחנו רואים את הדברים האלה יותר ויותר, וגם יש איזה מין, יש איזה מין שכבת גיל כזאת של כותבים ויוצרים, שאולי הגיע לאיזה מקום שבו הם מתחילים יותר ויותר לראות את ההורים שלהם במצב הזה, ולכן זה מביא לאיזה נכון. סוג של, נקרא איזה גידול בטקסטים שעוסקים בזה או נשענים על זה.
נכון, נכון, זה מאוד, מאוד מעניין איזה תוצרת ספרותית ויוצר, ואני רוצה לומר שבחוויה, בוא נגיד, ממש היומיומית, לא אנשים שעוסקים בספרות, ולא אנשים שהם אומנים, שפשוט חיים את את הדמנציה עם הוריהם וכולי, הם לפעמים עם רגישות, אנשים עם רגישות, מפתחים איזושהי שפה פואטית כדי לתקשר עם האהובים שלהם. וזה דבר שהוא נראה לי מאוד מעניין, איך בעצם העולם הפואטי הופך, אנחנו יכולים להתבונן בו, שהוא מתרחש ביום יומי. אני אסביר למה אני מתכוונת. אי אפשר לדבר עם הדמנטי בצורה שהיא רצופה, לינארית, כרונולוגית, שומרת על הלוגיקה של המשפט וכולי. אנחנו צריכים לפתח דרכים אחרות כדי לדבר איתם, ואנחנו גם צריכים לדעת איך לעורר זיכרונות כדי שיהיה לנו מכנה משותף איתם.
על זה בעצם דנה אמיר כותבת, על הפואטיקה המיוחדת של הדמנטי, נכון. והמעבר אל הנמען, מה הנמען אמור לעשות עם זה, וזה גם כמובן מופיע בספרות.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז אלה למשל צורות של ביטוי ושל יצירה בתוך חיים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם כחיים שאנחנו סוג של אומנים שלהם ושל יוצרים שלהם. דווקא דרך המפגש עם הדמנציה.
את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על הדמנציה כמשהו שאנחנו כותבים עליו. אבל זה לא רק זה. למשל, בטקסט של פרופסור גלילי שחר, זה מקרה, הוא מתאר שם את הדמנציה או את השקיעה המנטלית של הלדרין. כן. הדבר הזה שם נוכח בעצם בשני הכיוונים. זה גם היוצר שהוא דמנטי, ובעצם איך אנחנו קוראים את היצירה שלו בתוך הדמנציה.
נכון מאוד.
זאת אומרת, כן. אנחנו לא מדברים על זה רק כפיגורה שאנחנו כותבים על הדמנציה.
לא רק דיוקנות, זה לא רק דיוקנאות של הדמנטים, אלא כתיבה שמאפשרת איזושהי חירות ותנועתיות מסוג אחר, שאולי אפילו יותר מזכירה לנו באמת את הפואטיקה של החלום. כן, האפשרות של השוטטות הזאת, האפשרות של בעצם לנוד מתוך עולם ארפילי, שזה דרך אגב הנושא של המסע היפהפייה של זלי גורביץ' שפותחת את ה...
בואי נדבר עליה רגע, היא יוצאת דופן מאוד בתוך אסופת הטקסטים הזאת. הטקסטים הם, נגיד, הם אקדמיים, זה טקסטים של מאמרים, מחקרים ספרותיים שעשו כל מיני חוקרים וחוקרות. זלי גורביץ' הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, והוא חוקר, והוא כותב מאמרים מהסגנון של כתבי עת מדעיים, אבל פה זה לא המקרה.
כן, והוא גם משורר. נכון. כאן הוא בעצם, הייתי אומרת שכאן הוא כתב איזה פרוזה שירית, שהיא מתבוננת על מצב שהוא גם מצב קיומי, ושהוא גם, אפשר להגיד, מצב בטבע, קוסמי, גם מצב פוליטי. זאת אומרת, משהו שהוא מכיל הרבה מאוד אספקטים, והוא דרך המושג של ערפל, ואפשר להבין באמת את המצב הדמנטי כסוג מסוים של ערפול. והוא בוחן היבטים שונים של הוויה בתוך ערפל, של המצאות בתוך עולם של דמדומים, בתוך עולם שלא מכיר את כן, את העליונות של אור, בהירות, צלילות וכו'. אני רוצה לקרוא לכם כאן קטע קטן מתוך המסע היפה הזו, שבו אנחנו יכולים למצוא רלוונטיות לימינו, אנו, כאן ועכשיו. ובכן, הוא אומר כך, ויש המשתמשים בערפול בכוונה תחילה, כדי להסוות את עצמם ואת כוונותיהם, וביתר סט כדי לערפל את תודעתם של אחרים, שלא יראו מה נעשה סביבם. הורים מערפלים דברים שנראים להם בלתי מתאימים לילדיהם, תחומים חסויים מעורפלים מטעמי פרטיות, בלעדיות, שליטה, כמגוון צורותיו של האופיום להמונים, שאמור לסמם כל דעה צלולה, שעלולה להכיר בדברים כהווייתם ולהביא לידי ביקורת, מחאה ומרד. הקריאה למהפכה היא קודם כל קריאה להצטללות.
יפה אל מאוד. אז, כן, אנחנו אז... עם הקריאה הזאת למהפכה, נאלץ כן. לסיים הפעם. אני אגיד לך תודה רבה, ורד לב קנן, עורכת דפים למחקר בספרות של החוג לספרות עברית והשוותית באוניברסיטת חיפה, דיברנו על כרך 22 שיוצא עכשיו, פואטיקה של שכחה, ספרות ודמנציה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות.
מתוק, מתוק, מתוק. הוא כזה מתוק, מתוק, מתוק.
I love you baby baby, 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 I love you baby baby. יש לי חור הלב בצורה שלך, בצורה שלך.
מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות. יובל, אולי קצת קשה לזכור, זה היה די מזמן, אבל היה זה רגע בעבר הדי קרוב שהבטיחו לנו סיפוח. חלום הסיפוח מתברר הוא לא חדש והוא גם לא ייחודי לנו. פרופסור חגי ארליך, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, כתב על כך את הזיות סיפוח, ספר חדש שיצא בהוצאת למדה עיון, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. והספר הזה עוסק בכמה מחלומות הסיפוח הבולטים בהיסטוריה של המזרח התיכון, ובמחיר שהם גבו מהחולמים בסופו של דבר. החולמים אחר השמש. זה ספר ראשון בסדרת הישראלים, שמטרתה לעסוק בנושאים שבלב ההוויה הישראלית העכשווית, בצורה שגם אנשים כמוני יכולים להבין, לא טקסטים אקדמיים מדי, אז באמת טקסט כזה נגיש. שלום לפרופסור חגי ארליך.
שומע.
שלום לך. אז בוא נתחיל עם דוגמאות. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו מיוחדים בעניין הזה של הסיפוח, אבל מתברר שכל מי שעבר במזרח התיכון, הייתה לו את הפנטזיה הזאת. תוכל לספר לנו על כמה מקרים כאלה?
תראי, את הגבולות במזרח התיכון קבעו האירופאים לפני 100 שנה, אפשר לחגוג עכשיו את 100 שנה לגבולות המנדטוריים, הקווים האדומים. ומאז קיימות המדינות, אבל בתוך המדינות היו כאלה שהזו שהם יכולים לשנות, לספח, גם המצרים, גם הלבנונים, גם הירדנים והפלסטינים במיוחד, וכמובן כיום גם אנחנו. הספר מתאר את אלה שניסו לבלוע יותר ממה שאפשר להקל, ניסו לקפוץ מעל מה שככה אומרים, ושברו רגליים.
אז, בוא...
אז אני הולך מניסיון לניסיון, לא כדי לחפש איפה, אלא זה פשוט היה שם. מי שהזה הזיות לא ריאליות, שבר את רגליו.
אתה יכול לתת לנו דוגמה אחת לדבר כזה? אנחנו מכירים...
אפילו אנחנו, עם חצי האי סיני, אתה מתאר ליומיים, חשבנו אחרי, מה זה, מלחמת ההתשה?
שאנחנו... מלחמת סיני,
56. סליחה, מלחמת סיני, לרגע חשבנו שאנחנו חזרנו להר סיני.
כן, דווקא את האדם הכי ריאליסטי בתולדות הציונות, דוד בן גוריון, פקדה אז היה סיפוח. בימים ההם הייתי נער, ואני זוכר את זה בעצמי, עם ישראל חזר למעמד הר סיני, ודוד בן גוריון התבטא על מלכות ישראל השלישית,
נכון.
לא פחות ולא יותר, כן. כולל כל סיני. תוך יומיים הוא קיבל מכתבים לא נחמדים מנשיא ברית המועצות ונשיא ארצות הברית, ותוך יומיים נסוג בו.
אז זה סוג של מחיר מבחינתך שאנחנו משלמים? זאת אומרת, דעת קהל עולמית או דברים כאלה, איזה מחירים משלמים על...
מה יקרה עכשיו כשנתניהו יספח כמו שהוא מבטיח? מה צפוי לנו?
תודה רבה שאני עוסק בהיסטוריה ומה שקרה.
ולא בעתידנות.
אין לי אחריות לגבי העתיד ואין לי גם ידע לגבי העתיד.
מה קרה לאחרים שכבר אתה יודע עליהם?
תראה, מי שהיה ריאלי והיה בכוחו לספח, למשל האמריקאים, את טקסס וניו מקסיקו, ואפשר להביא הרבה דוגמאות, כמעט כל הגבולות בעולם הוזזו ככה ואחרת, מי שיכול היה לממש את חזונו, אז הצליח. מי שלא יכול היה, שבר את רגליו. אני מביא את הדוגמאות של מצרים ניסתה לספח את סודן, של לבנון, הם הקימו את לבנון הגדולה עם כל השיעים והסונים הנוצרים.
כן.
והיום הם יושבים במרחקים ומבקים את גורלם. ודוגמאות נוספות שאני מביא שם. היה למשל דוגמה אחת של מישהו שסיפח וזה הצליח לו. איבן סעוד סיפח את מה שהייתה מדינת חג'אז, כולל הערים הקדושות מכה ומדינה. הוא היה יכול לעשות כך, ובא עליו הברכה.
אז אתה אומר, שעוד יש סיכוי, אולי עוד נספח והכל יהיה בסדר.
עכשיו כאן השאלה לגבי, תראה, לגבי העתיד יש רק היגיון, וניחוש ואפילו אימור. אתה שואל את דעתי האישית בתור אזרח מדינת ישראל, לא בתור היסטוריון, האם אנחנו יכולים לספח את ה...
אזרח מיהודה נקרא לזה.
כן, האם אנחנו יכולים? דעתי האישית שאנחנו לא יכולים לספח את כל העם הפלסטיני בתוכנו ולהישאר מדינה יהודית ודמוקרטית.
כן.
אבל אני לא ניגשתי לספר, אני ניגשתי לספר כהיסטוריון, מתוך מטרה ש... 6-7 מיליון המומחים שיש פה למה לעשות עם הערבים.
כן.
ובעצם מניסיוני, כמי שמלמד היסטוריה כבר 50 שנה, רובם המכריע יודע מה שהיה אתמול בבוקר וחושב שיודע מה מחר בבוקר, אבל, אבל היסטוריה...
זה... נכון.
אבל זה ספר בעצם עם אג'נדה. זאת אומרת, אתה בחרת את המקרים כאן שמראים שלסיפוח מגלומני יש מחיר יקר, ובעצם אתה עושה, זה בעצם ספר הזהרה מפני סיפוח.
חס וחלילה.
חס וחלילה.
לא, אני לא באתי עם אג'נדה. היסטוריון שבא עם אג'נדה יכול להוכיח כל דבר, כי בתוך כל הסבך ההיסטורי אתה יכול לבחור ולמצוא מה שאתה רוצה. וזה עורך דין של איזשהו צעד. ההיסטוריון אמור להיות שופט, לראות את המורכבות של התמונה ולהציג אותה. אני לא... הבאתי הרגע דוגמה של סיפוח שכן יצליח.
נכון.
אבן סעוד יכול היה. לא, לא, אין לי כאן שום אג'נדה חוץ מאשר בני ישראל ילמדו קצת באיזה אזור הם נמצאים, ילמדו קצת היסטוריה. גם קצת על תודות הציונות בהקשר לשאלה מה עושים עם המציאות שבארץ הזאת יש עוד עם. אבל המגמה הייתה שאנשים אינטליגנטים יקראו וילמדו, לכן זה גם בהוצאת ספרים שהיא כל כך ידידותית למשתמש, נאמר.
כן.
ובשום פנים ואופן אין פה עצה חוץ מאשר תלמד ותדע מאיפה באנו.
אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה קצת יותר... נקרא לזה פילוסופית או סוציולוגית, אתה מתעסק הרבה, אתה כותב גם במבוא וגם בסוף הספר, על העניין הזה שבעצם הסיפוח זה דבר אמורפי כזה של גבול, והגבול הוא דבר שנמצא בקרקע, אבל הוא גם נמצא בתוכנו. אתה מתאר את הרצון לעבור את הגבול, למתוח אותו, לצרטט אותו מחדש, ובעצם זה מין... מטאפורה לקיום שלנו כאן כבני אדם, כחברות.
על, בקצרה אתה כותב במבוא על עולם שבו לפני שבאו הצרפתים והאנגלים ושיטו עלינו את כל הגבולות, היה מזרח תיכון ללא גבולות.
זאת אומרת שאולי אנחנו פה עממים קצת נטולי גבולות, אולי אנחנו אנשים שלא יודעים איך להתמודד עם גבולות במובן העמוק של המילה, לא רק במה שמסורטט על הקרקע.
תראה, בהחלט... אני קצת מתפלסף במבוא, שעניין של גדר ועניין של הגדרה, הגדרה עצמית, זה בעצם אותו דבר. עד לאיזה גבול אתה יכול לבטא את העצמיות שלך, לממש את הריבונות שלך ולהבטיח את עתידך, ומעבר לאיזה גבול אתה מסכן את קיומך. אז נכון, הצבעתם נכון, היו פה... עד 1920 לא היו פה גבולות בינלאומיים בכלל, הייתה פה אימפריה איסלאמית אוטומנית, לפני זה אימפריות אחרות, אחר כך בא גם החזון הפן ערבי של אחדות הבסיס הלאומיות הערבית, כל אחד מהחזונות שלו, המציאות של המזרח התיכון היא של גבולות שהמערב יצר, בתוך הגבולות קמו מדינות, חיים מודרניים, ב-2011 זה התחיל להתקלקל גם כן, אבל צריך לדעת להשלים עם המציאות, מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. הדוגמה הכי הכי בולטת זה שכנינו הפלסטינים, עם חזון ארץ ישראל השלימה שלהם, הם כבר 100 שנה עם האשליה הזאת שהם יכולים, והם שילמו מחירים קשים לאורך כל הדרך.
כן, הם עוד לא ויתרו אבל. זה...
גם אנחנו לא.
גם אנחנו לא, נכון.
גם אנחנו, חלקנו, אני חושב שצריך לדעת, וזה הכוחו הגדול של בן גוריון, מה מגבלות הכוח, מה אנחנו יכולים, מה אנחנו לא יכולים. היסטוריה זה עניין של יכולות, לא צדק ולא משפט ולא מוסר ולא כולי. בסוף, אתה יכול, בבקשה, אתה לא יכול, לשבור את הרגל.
פרופסור חגי אריך.
עניין היכולות זה עניין מורכב, זה לא רק אתה יכול כוחנית, אלא הרבה מעבר לזה.
פרופסור חגי אריך, מי שרוצה ללמוד על מגבלות הכוח ומה עושים ואיך משתמשים בכוח כדי לעבור גבולות, אז היות סיפוח, כאמור, ספר מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. תודה.
סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה איך היה, ואז כבר שיקרתי לכל הכיתה. חברה שלי הלכה לשחק, ושוב השקר הזה, ושוב, שוב, שוב, שוב השקר הזה, ושוב, שוב, שוב, שוב השקר הזה. קטר ענק שעובר לך בין הרגליים, ובובות בשלושה מימדים עושות אהבה בשמיים. לפעמים אני יוצא מדעתי, אני מאבד את הקשר לעובד. לפעמים אני לא יכול יותר בלעדייך, ושוב השקר הזה, ושוב נסעתי לאמריקה, הייתי איתך, זה היה. היה לנו טוב, שכרנו קרוון, ירדנו למקסיקו ביומיים. כל יום ברחוב מישהו אחר הציע לך להשתתף באיזה סרט. אומרים שאת דומה לאיזו כוכבת, ושוב השקר הזה.
אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ועם סטטוס ספרותי של המתרגמת מפרסית אורלי נוי, שכותבת כך, כתבה את זה אתמול, על יום הולדתו ה-80 של מחמוד דולה טבאדי, מי שנחשב לגדול הסופרים האיראניים החיים, ושאת ספרו שקיעת הקולונל הייתה לי, לה, הזכות לתרגם. היא כותבת כך, אורלי נוי, כיף היצירה של דולה טבדי הוא באמת בלתי נתפס, ואני מקווה שיזכה לקבל את הנובל שהוא כה ראוי לו, ויש כל כך הרבה ציטוטים מבריקים שלו שאפשר לשתף, אבל בכל זאת, אליי הכי מדבר הקטע הזה שלו מתוך הספר סלוק, שאומר משהו מדויק מאוד על טבע האדם, או לפחות הטבע שלי. וזהו הציטוט. להיניקה מהסיגריה אין כל משמעות מלבד איזו דווקנות עצמית. מלאכיס מתמשך, סוג של הרגל. הנטייה האנושית המשונה ביותר היא לעשות, ובאדיקות דבר מה אותו הוא מבין כמזיק והרסני. כל אדם, בור או משכיל, מתנהל בתוך סוג של דווקנות וסתירות פנימיות, ואין בריאה מסוכנת לאדם יותר מהאדם עצמו.
זה נהדר.
כן.
אני חייב להגיד, אבל זה... יש משהו באמת נורא מושך באנשים מסוימים שעדיין מתעקשים להמשיך לעשן, למרות כל מה שלומדים על מה שזה
גורם. רק אנשים מסוימים שהם...
כן.
למה רק אנשים מסוימים? למה לא כל האנשים שממשיכים לעשן?
כי יש אנשים שממשיכים לעצמם, ואתה אומר לך, בסדר, אבל תפסיקו, כי זה טיפשי. אבל יש אנשים שאתה אומר, לא, זה מתאים.
אבל בסך הכל, אתה עם הטקסט הזה שלו לא מזדהה לגמרי, כי אתה לא עושה שום דבר שרע לך לעצמך.
אני עושה הרבה דברים שרעים לי.
טוב, אז אם אתה עושה דברים שרעים לך, זה יופי.
אני מקפיד על זה מדי יום.
אז בוא נעבור לפינת גנזים עם אדם שגם אולי עושה דברים שרעים לו.
ולאחרים קצת, אבל גם טובים.
אנחנו נדבר היום על עמוס קינן, שהשבוע אנחנו נציין את יום מותו ה-11. נחזור למכתב, או אם נספיק ליותר, מכתב שכתב עמוס קינן, האיש שבעיניי אין לו תחליף, לא היה ולא יהיה עוד כזה טיפוס, וחבל, נכון?
בהחלט חבל.
חבל מאוד. בוא נקרא.
הוא היה אדם מדהים, וזה מתבטא במכתבים שלו. זה מכתב מ-1975 שממוען לדוד אבידן ולגבריאל מוקד, וככה הוא כותב להם. אני פונה עליכם בהצעה להכריז על פירוקו מרצון של איגוד הסופרים בישראל. מאז הקמתו, גרם האיגוד רק לביזיון של אותו עיקרון חשוב שלשמו הוא קם. אין טעם לחפש את האשם בביזיון. הנזק שנגרם הוא כמעט ללא תקנה. אם יתפרק האיגוד מרצון, אפשר יהיה אולי בבוא היום להקים מחדש איזשהו משהו כלשהו שיתפקד כראוי ויעלום את המשימה. כל עוד אין האיגוד מתפרק, הוא מהווה אבן נגף. אנא, התפרקו כבר, ויפה שעה אחת קודם. מכיוון שהניסיון נכשל, מחייב את ההגינות הציבורית להכריז על הכישלון. לא ייתכן מצב בו כל הספרות העברית העדיפה ללכת קיבינימט, ורק האיגוד נשאר ולא הלך קיבינימט. בהקשר זה, אבקש לרשום לפניכם התפטרותי מהאיגוד בכבוד רב עמוס קינן.
זה מאוד אקטואלי.
מאוד,
אני רוצה... אפשר היה לחשוב שמישהו כתב את זה היום.
אני רוצה...
כל הספרות העברית הלכה קיבינימט, ואגודת הסופרים עדיין עומדת.
אני רוצה להגיד שאולי אפשר אפילו לשמוט את העניין הזה של ספרות עברית ואיגוד סופרים, ועדיין זה יהיה מאוד רלוונטי להיום. נגיד, מכיוון שהניסיון נכשל, מחייב את הגינות ציבורית להכריז על כישלון. אני חושב שזה עומד על הרבה דברים שהם לא רק הספרות עצמה. או, נגיד שהכל הלך קיבינימט, ורק האיגוד, המנהל, נגיד, נקרא לזה, נשאר ולא הלך קיבינימט, גם כן רלוונטי מאוד לכל מיני עניינים. יש לנו זמן...
זה מאוד עמוק, אני לא יודעת אם אני יכולה אפילו להגיע לעומקים האלה של הדברים שאליהם אתה מרומז.
אני אדם מאוד עמוק.
אז בוא תנסה לקרוא עוד איזה חלק ממכתב.
כן, מכתב לראש ממשלת ישראל, מר מנחם בגין, ב-77. הרשני נא לצרף את ברכתי... אל ברכות רבות המגיעות לך ואליך, אני ברכה להיות ראש ממשלת ישראל. הייתי ואינני, וקרוב לוודאי גם אהיה, מאלה החולקים על דרכך המדינית, על תפיסת עולמך ועל הפילוסופיה ההיסטורית שלך. אינני מאלה הסבורים שממשלת ישראל, אשר תלך בדרך שאתה מתווה לה, עלולה חלילה, להביאנו ממש הדברי פי פחת, ואם לא תחזור בך, או אם לא תוותר על ההגה ותעבירנו לאחר. ואף על פי כן, היום בו נבחרת הוא יום חג אמיתי. ויום של תקווה לישראל, וזאת ינקי הדמוקרטיה, כמוה כמו הצדק, אינה קיימת, אלא אם היא נראית. אם אין חילופי שלטון, לא רק כאפשרות תיאורטית, אלא כמציאות, ואפילו עם החיבה, אין משמעות למילה דמוקרטיה. השלטון היה חייב להתחלף, כי הוא הסתאב, ואיני מן התמימים הסבורים, כי המלך היה טוב, ורק הווזיר היה רע, על כן אני מאלה מתגעגעים אל ארץ ישראל היפה, אותה ארץ ישראל יפה, הסגירה לוחמי חירות לבריטים. אני מאמין שהדבר עליו גברת בבחירות לא יקום יותר, וגורלו יהיה כגורל האי.
טוב, תשמע, זה גם די אקטואלי.
במקרה, הכל במקרה.
שזה מראה הרבה על היכולות של עמוס קינן להיות...
אקטואלי.
לא רק אקטואלי, כאילו יש שם איזה אמת, והאמת תמיד נשארת אמת. טוב, אנחנו צריכים לסיים עכשיו, אז נגיד קודם, תודה, נגיד, כן, נתחיל בזה. תודה לתמיר צובר וקשת מאירוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו גם נזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נגיד לכם שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ' ונשאיר אתכם עם אחרית הימים ופתחי לי את הדלת, טקסט של עמוס קינן. בבקשה.
בבקשה.
פתחי לי את הדלת כבר אחרי